צהריים טובים לכם, נעים להיפגש שוב. אנחנו נפתח במנדלה. ופנינים של כל חסד הם לעתה, בליבי ירחנה ולהגישנה, כי גם של אדמתיה, בליבי ירחנה ולהגישנה, כי גם של אדמתיה, ניתנו לכך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוהה. אז אנחנו עדיין בשיעור 5, שלא סיימנו אותו. השיעור עוסק בצורות הקיום השונות, בברדו, וגם שיעור 6 ממשיך את הנושאים האלה. אז התחלנו כבר את הנושא הזה, ואמרנו שאנחנו נמצאים במה שנקרא עולם התשוקות. אמרנו שמה שהביא אותנו לעולם התשוקות, זה אותו דבר שמביא אותנו לכל מקום אחר, וזה הקרמה שלנו. מכל צורות הקיום בסמסרה, בגלגל החיים, עולם התשוקות היא הצורה הנמוכה ביותר. מכל צורות הקיום, עולם התשוקות זה הצורה הסובלת ביותר. ואמרנו שהמציאות הזאת שבה אנחנו נמצאים, נקבעת על ידי התפיסות שלנו. היא כולה השלכה מתוך התפיסות שלנו. אז האם זה אומר שהיא לא ממשית? לא, זה לא אומר את זה, היא ממשית. השולחן הוא ממשי, הגוף מרגיש לי ממשי, כשכואב לי הכאב מרגיש לי ממשי. מה שלא עושה את זה, לא ריק. אנחנו אומרים, זה ריק מלהיות בעל טבע כזה או אחר מצד עצמו, זה השלכה מתוך התפיסות שלי. והתפיסות האלה נקבעו על ידי הקרמה שלי. ומזל שכך, מכיוון שאם זה בא מתפיסות שלי, ואם התפיסות שלי באו מקרמה, אז אם אני אבין איך קרמה עובדת, אני יכולה להתחיל להנדס את התפיסות שלי, ואז זה ייצור בשבילי את העולם שאני רוצה. וזה הסיכוי לכל הדרך הרוחנית, אחרת אין טעם. אם הכל כבר קבוע ויש לו את הטבע העצמי שלו, אז אין מה לעשות, אז אכול ושתו, כי מחר נמות ונגמר. ככה ש... אותו הדבר שנתפס בעיניי כרגע כפי שהוא נתפס עכשיו, אם קרמה קצת יותר מוצלחת יכול להתאפס כצורת קיום יותר גבוהה, ואם קרמה פחות מוצלחת כצורת קיום יותר נמוכה ויותר סובלת ממה שיש לי יותר. העניין הוא שאנחנו לא יודעים איך צוברים קרמה טובות, ודיברנו על זה. אולי אחד ממאה אלף יודעים איך ליצור קרמה טובה. יש מעט מאוד אנשים שיודעים לצבור קרמה טובה יותר מהר ממה שהם מכלים את הקרמה הטובה שכבר יש להם. שקצב הצבירה של קרמה טובה עולה על קצב הצריכה של קרמה שכבר יש לנו. כאלה הם מאוד בודדים, בודדים בודדים. רואים את זה כשאתם פוגשים אותם, אתם מתחילים לראות את זה עליהם. התרגול הטנטרי, דיברנו עליו קצת, הוא נועד להפוך את התהליך. זה התפקיד שלו. הוא נועד להפוך את התהליך ובהדרגה, אבל מהר יחסית, להביא את המיינד ואת הגוף שלנו בצורת קיום אחרת. הוא קשה, כמובן, מטרה כל כך נשגבה של לעלות באבולוציה הרוחנית שלנו, זה לא עניין קטן, עד עכשיו לא עשינו את זה. עד עכשיו אנחנו כל הזמן מסתובבים באותו גלגל. נכון שבני אדם הם צורת קיום יותר גבוהה מאשר בעלי חיים, אבל אין כרגע שום דבר שמבטיח אותנו מליפול חזרה לבעל חיים וליצור גנר. אז אנחנו עדיין בעצם באותו מקום. כי אנחנו לא יודעים איך להבטיח את זה. פה אנחנו מדברים על לעלות למקום שהוא מובטח, שאי אפשר ליפול ממנו. אז בוודאי שזה קשה. בוודאי שזה יתבע מאיתנו מאמץ, ללא ספק. וזה רק אפשרי אם אנחנו מבינים איך התהליך עובד. אין לו צ'אנס אם אנחנו לא מבינים איך הוא עובד. לעומת זה, אם מבינים איך התהליך עובד, אז כמה שנים של תרגול עם החוכמה הזאת, עם ההבנה הזאת, מתחילים להפוך את התהליך, והתהליך הוא נפלא, הוא מאוד מענג, הוא מאוד מדהים. זה מסע קסום שעוד לא עשינו, שאנחנו לא מכירים. המטרה של בודהיזם, המטרה שלשמה בודה בא ולימד, זה להביא אותנו אל האושר ולאפשר לנו ללמד אחרים איך הם יכולים להגיע לאושר. וזה אי אפשר לעשות בקיום הנחות, בעלי חיים וכך הלאה, הם כמעט לא יכולים לצבור קרמה שתוציא אותם משם. ואתם זוכרים, דיברנו על שני שלבים במדיטציה ריקוד. האחד זה ניים שקי אשה, זה החוכמה שבתוך המדיטציה, כשיש מפגש ישיר עם הריקוד, אחר כך יש ג'טופ אשה, זה החוכמה שאחרי. אז כשאדם יורד מהמדיטציה, הוא מבין את שלושת היקומים האלה, שעוד מעט מרי יפרט עליהם קצת יותר, הוא מבין שהוא נמצא בעולם התשוקות. הוא רואה את עולם התשוקות כי הוא כבר היה במקום אחר, הוא כאילו עלה רגע למעלה, ועכשיו הוא מבין שהוא ירד למטה בחזרה. ולנו קשה מאיפה שאנחנו נמצאים לראות את זה, כי תמיד היינו פה. זה קצת כמו דוגמה של הדג שהוא תמיד במים, הוא לא יודע שהוא במים אפילו. אז ככה אנחנו. אז אנחנו צריכים לשמוע ממישהו שהציץ וראה, לספר לנו, היי, יש מקום אחר. יש מקום אחר. וזה חוזר לסיפור של הצפרדע בבאר שלו, שחושב שזה כל היקום, עד שמישהו מראה לו את האוקיינוס, וראשו מתפוצץ. אז עכשיו להבין איך הגענו לכאן, כדי שנוכל לצאת מכאן. ומה שהביא אותנו לעולם התשוקות, זה הנגעים הרוחניים שלנו, והקרמה השלילית שצברנו, המעשים השליליים שצברנו. אריה בודיסטווה שיורד מהמדיטציה, שהוא יכול לקרוא מיינדס, הוא רואה איך המיינד שלנו מלא וגדוש בנגעים רוחניים. יש לנו מיינד לא נקי, לא טהור. יש לנו גוף שמשקף את המיינד הזה, גוף שמתפרק, גוף שמתבלה ומזדקן. ולא רק המיינד והגוף, אלא גם הסביבה שלנו. כל העולם שלנו הוא כזה שמשקף את הטבע הזה של המיינד שלנו, שאנחנו חיים בעולם שמתקלה, ואנחנו כל הזמן מאבדים דברים יקרים, אנשים יקרים, חפצים. זה שהגענו לכאן מעיד שלא היינו טובים. זאת כמה לא טובה. זאת אומרת, יש יותר גרוע, זה נכון, אבל זה לא טוב. זה נשמע אולי פסימי כזה, אבל חשוב להבין את זה כדי שנרצה לצאת מכאן, ויש לאן לצאת, וזה כל העניין. זה לא כל מה שיהיה. ואנחנו צריכים לשמוע את זה מהבודות ומהאריות, ממקומות המקלט שלנו, כדי שנוכל ללכת בעקבות הלימוד שלהם וליצור את זה לעצמנו. אז אדם רואה את זה מיד אחרי שראה ריקות ישירות, הוא רואה שהקיום הזה הוא פגום, העולם הזה הוא פגום, העולם הזה הוא בזבוז זמן. זה כמו סיזיפוס בתיאורים של היוונים, שהוא כל הזמן מגלגל אבן גדולה במעלה ההר וכל פעם מתגלגלת למטה, וזה מה שאנחנו כל הזמן עושים. אנחנו רצים, מנסים לשפר את חיינו ומאבדים את הכל, ומתחילים מההתחלה. עוד פעם צריכים להתגלגל, עוד פעם מתחילים מההתחלה. אז זה מין כמו בדיחה גרועה. והדרך הזאת שאנחנו מלמדים, היא בעצם היחידה להוציא אותנו משם. וכשאני אומרת יחידה, אני לא מתכוונת לאיזה איזם כזה או אחר. אני מתכוונת שחייבים להיות באלמנטים של החוכמה שמבינה ריקות ומבינה איך קרמה וריקות יחד יוצרים את עולמנו ומאפשרים לנו להנדס גן עדן. בלי האלמנטים האלה לא נוכל לצאת. לא נוכל לצאת. ורוב המסורות אפילו לא אומרות לנו איפה אנחנו נמצאים. הן אפילו לא מראות לנו שיש משהו אחר. אני רוצה שתתחילו להעריך כמה יוצא דופן ומיוחד המפגש עם הידע הזה. וכמה מיוחדים אתם הייתם צריכים להיות כדי לפגוש אותו. אז אנחנו נמצאים בעולם התשוקות. תאמרו דוקם. דוקם. ויש בו את ה... קטעים שלו שמראים לנו שם בגלגל, ונדבר עליהם יותר מאוחר. הם כוללים את הגיהנום למשל. גיהנום הוא לא מטאפורה, הוא מקום מאוד אומלל, מקום מאוד מאוד אומלל. נכון שיש מצבים בחיי אנוש שמרגישים לאנשים כמו גיהנום, זה נכון. אנשים אומרים עברתי גיהנום, ואפשר להאמין להם שעברו חוויות איומות ונוראות, אבל זה לא נכון שהגיהנום הוא מטאפורה. כל מה שיש בחיי אנוש הוא נשלט על ידי קרמה של להיות בן אדם. כשהקרמה הזאת מסתיימת עם המוות, זה יכול ללכת לקיצוניות הרבה יותר גדולה של סבל, וזה יכול ללכת, ואומנם הולך הרבה פעמים לקיצוניות הרבה יותר גדולה של סבל, וגם לכיוון השני, לקיצוניות הרבה יותר גדולה של עונג ממה שיש בחיי בני אדם. אז אל תחשבו שזו חוויה שלנו, של לטוב ורע זה כל מה שיש, כי זה רק קטע קטן מהספקטרום של קיום בעולם התשוקות ובעולם בכלל. ובגלל עוצמת הכאב שם בגנום, הכאב הוא כל כך עז, שתחושת הזמן מאיתה, ומה שנראה לנו יום נראה להם שנה. אז בשבילם זה עידנים לבלות בכאב נורא, כי הכאב הוא כל כך היום ונורא. והם אפילו לא יכולים למות שם. הם נטענים בעינוי נורא, ואפילו לא יכולים למות שם. גם אלה שלמעלה, גם אלה שבמקומות היותר מהנגים, הם גם סובלים. נכון שיש להם עונג לזמן מה, אבל העונג הזה בא כתוצאה מזה שהם צברו קרמה, והם משתמשים בקרמה הזאת כשהם שמה. והם עוד לא ראו ריקות, הם לא יודעים איך לחדש אותה, ואז כשהם צורכים את כולה, אז מה שנשאר להם זה רק ליפול.
עולם הצורות ועולם שאין בו צורה. עולם הצורות נקרא סוכם, תגידו סוכם. סוק זה צורה, והעולם החסר צורה נקרא סוק מקם. המה זה שלילה. אז איך שמגיעים אליהם זה עושים הרבה מדיטציה מאוד עמוקה. קודם כל מה שקורה כשמגיעים לריכוז חד נקודתי זה שהתחושה גם הגופנית וגם המנטלית היא של הנאה מאוד גדולה. אין שום בעיה לשבת במדיטציה שעות על שעות, ומגיעים למצבים מנטליים יותר ויותר מעודנים. יש ארבע דרגות של עומק ששייכות לעולם הצורות, וארבע דרגות נוספות ששייכות לעולם חסר הצורה. אז כאשר אנחנו עושים יותר מדיטציה, אחרי שאנחנו מגיעים לדרגה של ריכוז חד נקודתי, אז קודם כל אנחנו נהנים מזה, ושנית מגיעים למצבים יותר ויותר מעמיקים, שאם אנחנו עושים את המדיטציה הזאת הרבה זמן, כשאנחנו מתים, אנחנו עוברים לעולם הצורות או לעולם חסר הצורה, ולפי איזה סוג של מדיטציה בילינו. קוראים גם למצבים האלה ג'אנה, אז בארבע הג'אנות הראשונות אנחנו נגיע לעולם הצורות, ובארבע האחרונות נגיע לעולם חסר הצורות. ואין לנו שם הרבה הזדמנויות לעשות מעשים טובים. עולם החסר צורות אז לגמרי אין שום פעילות של הגוף, זה רק פעילות מנטלית שמבוססת על ריכוז ותחושות של עונג. וגם בעולם הצורות אין כאבים גופניים, וגם כן יש הרבה תחושות של עונג. ועונג זה מאוד יקר מבחינה קרמית. עולם הצורות ועולם חסר הצורות זה קרמה מאוד יקרה שאנחנו צריכים להשקיע במרכאות בשביל ליצור לעצמנו את ההשלכה של עולם כזה. יש עזרה לגבי המצבים האלה, לגבי עולם הצורות ועולם חסר הצורות. כיוון שהגענו לשם בגלל קרמה שיצרנו, אז הקרמה היא סופית, ובשלב מסוים היא תיגמר. וכשהיא תיגמר, מה יקרה לנו? בדרך כלל ניפול לעולמות התחתונים, מפני שכבר את הקרמה הטובה שלנו קילינו בשהייה שם. אז שוהים שם הרבה זמן, אבל כשנופלים, נופלים עמוק. זה דומה כאשר אנחנו מגיעים לנירוונה. זה מצב שבו אין לנו כאבים יותר, אבל אנחנו לא עושים טוב לאחרים. התענוג שם הוא כל כך ממכר, שאנחנו נשארים שם עידנים על עידנים, ונורא קשה לתת משם ולאסוף את הקרמה של לעשות טוב לאחרים בשביל להפוך לבודה שלם. באיזה מקומות אפשר לעשות מעשים טובים? אנחנו אומרים שהמקום הכי טוב זה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. מכמה סיבות, אבל הסיבה העיקרית זה שיש לנו את התערובת הנכונה של סבל ושל תנאים שמאפשרים לעשות טוב. אף אחד לא רוצה סבל, אז הוא משמש הפלפל שדוחף אותנו. השוט שמצליף בנו לצאת מפה. כי בלי סבל, בעולמות האלים, בעולם הצורות, בעולם חסרי הצורות, אין לנו מוטיבציה. הכל טוב. עד שנגמרת הקרמה ואנחנו נופלים. בעולם שלנו לכל אחד יש צרות, וזה המוטיבציה שמאפשרת לנו להגיע לדרך הרוחנית ולהתקדם בדרך הרוחנית. יש גם סיבות נוספות, מי שלא בן אדם אז הוא לא יכול לתרגל טנטרה, ולכן הסלב הסופי של להגיע להערה חייב תמיד לקרות ממצב של בן אדם. כי אי אפשר להגיע להערה מלאה בלי לתרגל טנטרה. הבודיסטוות הגבוהים הם כבר לא תחת השליטה של קרמה ושל הנגעים הרוחניים. הם כבר יכולים לבחור איפה הם יוולדו. בדרך כלל הם יבחרו לחזור לקיום האנושי, מפני שאם הם יוולדו בתוך חיות, אז להם יש את היכולת לעשות טוב, אבל לחיות האחרות שאיתם הם יוצאים את הקשר, אין מי שיקלוט, אין מי שאותו הם יוכלו ללמד. לעומת זאת, בקיום האנושי יש. ובקיום העוד יותר גבוה, הם יכולים לקלוט, אבל אין להם את המוטיבציה להקשיב. לעומת זאת, פה בקיום האנושי, הם יכולים לתרגל אותם.
אריה אמר, איך עוברים לסוכם, לעולם הצורה? הוא אמר שזה כתוצאה ממדיטציה שמתבצעת לא נכון. אני רוצה להגיד על זה מילה. שומעים הרבה לימוד כזה של לשבת ולהתמקד בנשימה במשך שעות על גבי שעות, או ימים על גבי ימים. או לשבת ופשוט לשים לב לאיזה מחשבות עוברות לנו בראש, וזאת המדיטציה, או פשוט לתחושות של הגוף, וזאת המדיטציה. אלה מדיטציות נפלאות שהבודה לימד אותן, אבל הן להתחיל את התהליך של הריכוז. אין ביסוס בכתבים הבודיסטיים בשום מקום, שזה עצם התרגול. זה משתנה כשנכנסים לטנטרה, ששם יש תפקיד אחר לנשימה וכך הלאה. התרגול הזה נחשב לשגיאה גדולה. הוא לא יכול להוציא אותנו מסביב, הוא יכול להביא אותנו לעולמות האלה של עדנה זמנית, לגני עדן הזמניים האלה, שזה הסוכם והסוכמקם, עולם הצורה ועולם חסר הצורה. זה עדנה זמנית, זה לא ישחרר אותנו. כאמור, נמצא שם את הקרמה הטובה וניפול שוב. זה לימוד שלצערנו שומעים אותו הרבה, הוא מאוד מסוכן מבחינה קרמית. ולא מדובר שאתם עושים שעה מדיטציית נשימה ביום, מדובר על מישהו שנתפס לזה ועושה את זה כל הזמן, עושה את זה שעות על גבי שעות, ימים על גבי ימים, וככה הוא חולף מן העולם, זה מסוכן מאוד. אם זה לא מוציא, מה כן מוציא? מה שכן מוציא, זה כשהמדיטציה משולבת עם ההבנה של הריקוד של דברים, עם ההבנה מאיפה באים דברים. אנחנו אומרים שאנחנו בעולם התשוקות, למה הוא נקרא עולם התשוקות? כי אנחנו משתוקקים בו בעיקר למין ולאוכל, אבל לא רק, לאובייקטים של החושים. ואנחנו אומרים שהוא עולם פגום, הוא עולם שיגרום לנו לסבול כל עוד נהיה בו. כי כל דבר בעולם הזה נלקח מאיתנו, ללא שליטתנו. אז אנחנו רוצים לצאת מהעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו איכשהו רוצים להתגבר על התשוקות האלה. מה זה נקרא להתגבר על התשוקה? אנחנו לא מנסים לחסל תשוקה. זה לא המטרה שלנו. כי אנחנו כן אמורים להשתוקק, למשל, להשלים את הדרך הרוחנית. אנחנו צריכים מידה רבה של הנאה, הנאה בעין, ושל התלהבות לעשות את הדרך כדי שנשלים אותה. זה דורש הרבה מאמץ. אז אנחנו לא אמורים לוותר על זה. אנחנו כן צריכים ללמוד לוותר ולחסל השתוקקות שמקורה בבורות. השתוקקות שלא מבינה מאיפה באים דברים טובים, ומנסה להשיג אותם בדרכים לא קשרות. לא קשרות פירושו בבודיזם, כאלה שיגרמו לי לסבול. לא קשרות זה כל מה שכתוצאה מהקרמה שאני זורעת, יגרום לי אחר כך לסבול ולהמשיך להסתובב בגלגל. את זה אנחנו מנסים לחסר. השתוקקות להשיג דברים, או להיפטר מדברים, שלא מבינה מאיפה באים דברים טובים לחיים שלי, ולא מבינה מאיפה דברים לא נעימים מופיעים בחיים שלי, ומנסה להביא את עצמי למקום יותר נוח, בלי ההבנה הזאת. מזה אנחנו רוצים להיפטר. אז זה בקשר לעולם התשוקות. ועכשיו הרי יתאר לנו את הסבל שלנו כאן כבני אדם בעולם התשוקות.
אנחנו נדבר על שישה סוגים של סבל. אנחנו בטח מכירים את החלוקה של הסבל לשלושת סוגי הסבל. ופה יש חלוקה אחרת שנעשתה על ידי הפנצ'ן למה הראשון, חלוקה לשישה סוגים של סבל. אז הסוג הראשון נקרא נימה. 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 שום דבר לא בטוח. יש לי חבר טוב, היום הוא חבר שלי, מה יקרה מחר? לא יודעים. יכול להיות שהוא יהפוך לאויב שלי. אמרתי משהו, אפילו לא התכוונתי, הוא הרגיש פגיעה, מחר הוא הופך להיות השונא הכי גדול שלי. וגם להפך, יכול להיות שיש מישהו שהוא אויב שלי היום, ומחר מישהו אחר נהיה אויב שלו, ובגלל שהשני נהיה אויב שלו, אז הוא הופך להיות חבר שלי. שהוא צריך איזשהו חבר. או שמשהו אחר קורה, ומי שהיה אויב שלי נהיה חבר שלי. אז החבר נהיה אויב, האויב נהיה חבר. הסוג השני של הסבל, תגידו,
נומישה. נומישה
זה לא מסוגל להיות מסופק. אי יכולת להיות מסופק. כולנו מכירים שאם אנחנו רוצים משהו ואם אנחנו משיגים אותו, אז תשוקה אחרת קופצת לנו. אז לא מסוגלים להיות מסופקים להרבה זמן. אתה מתקדם בעבודה, אז אחרי זמן מה אתה רוצה להמשיך להתקדם. מה שהיה תמיד החלום שלך עכשיו הוא כבר לא מספיק. ילדים, אותו דבר. כל מה שיש לנו, יחסים, אתה רוצה מאוד להיות ביחסים עם מישהו, ואחרי שנוצרים היחסים, אם הצלחת ליצור את היחסים, מה קורה אחרי זה? אחרי שנה או שנתיים מתחילה התרחקות. כי זה בא מקרמה. זה בא מקרמה והקרמה היא סופית, ובשביל שלא תהיה ההתרחקות, אז אנחנו צריכים לעשות מאמץ מודע וחזק בשביל לשמור על היחסים. אחרת, כל היחסים מתנתקים. במיוחד זה תקף לגבי מורים רוחניים. יש לכם איזה קרמה טובה שמבשילה, אתם באים ויוצרים יחסים עם מורה רוחני. הקרמה הזאת היא סופית, וזאת קרמה יקרה, אז היא מתקלה די מהר. אז אם אתם לא עושים מאמץ רציני לשמור על היחסים האלה, אז זה הולך לאיבוד. כולנו מכירים אנשים שבאו אולי לקורס אחד, ואולי באו ליותר קצת, ואחרי זמן מה הלכו למקום אחר ואיבדו את הקשר עם הדרמה. זה משהו שצריך לטפח אותו ולהשקיע בו, אחרת זה לא משהו שישאר. הסוג השלישי, תגידו, יאנג יאנג לונג דור. זה משמעותו ששוב ושוב אנחנו מאבדים את הגוף, אנחנו מתים. הגוף שלנו זה משהו שהוא יקר לנו מאוד, והוא נהיה רק יותר ויותר יקר עם השנים. ככל שאנחנו מטפלים בו יותר ואנחנו מייפים אותו ומקשטים אותו ודואגים לו, אז הוא נהיה יקר לנו יותר ויותר. זה הגוף שלנו, נכון? כל אחד עובד קשה וחוסך כסף, ואחר כך פתאום יש לו בעיות בריאותיות, בלי היסוס מוכן להוציא את כל הכסף, כל העבודה הקשה שעשה, בשביל לשמור על הגוף, נכון? אין לנו יכולת לשמור על הגוף הזה, הוא גוף שבא מקרמה, הוא גוף שהוא במהותו זמני, כי הקרמה היא זמנית. אז זה הסוג השלישי של סבל בחיים שלנו. כאשר אנחנו מתים, אז אנחנו בדרך כלל באפסט נוראי. אנחנו נורא נורא מתרגשים מזה שאנחנו מאבדים את הדברים שלנו, במיוחד את הגוף שלנו. אנחנו נכנסים לבלבול, אנחנו נכנסים לכעס, ובדרך כלל כתוצאה מזה זה זורק אותנו לעולמות התחתונים. כי צריך לדעת איך למות טוב כדי להגדיל את הסיכוי להגיע בגלגול הבא לעולם יותר טוב או לעולם טוב. הסוג הנוסף של סבל, תגידו, יאנג יאנג נינג צאם ג'ו. אז זה, אנחנו צריכים לקחת גוף חדש שוב ושוב. כולנו אולי לא זוכרים שאנחנו נולדנו, אבל האימהות שפה בטח זוכרות שזה כאב גדול להביא את הילד לעולם. ואפשר להסיק גם מתוך ההבנה של מה שקורה לתינוק, שגם לתינוק זה מאוד כואב להיוולד שוב ושוב לקחת גוף חדש. עצם הלידה עצמה היא כואבת, ואחר כך יש לו את כל הצרות שאנחנו לא מסוגלים להתגבר עליהם. הסוג החמישי של סבל נקרא יאנגיאן טומן גיור. המשמעות של זה, זה אנחנו כמו על נדנדה, עולים ויורדים, עולים ויורדים. מה זאת אומרת עולים ויורדים? יש לי איזו הצלחה, הצלחתי לעשות כסף, ואז קורה משהו, ואני מאבד את הכסף. התחלתי להתעמל, ואז אני מרגיש יותר טוב, ואז אני נפצע ומרגיש פחות טוב. יצרתי איזה יחסים, ואחר כך היחסים מפתקים, וכך הלאה. אז בצורה כזאת, כל הזמן, בכל תחום בחיים שלנו, יש עליות וירידות, עליות וירידות. ואנחנו לא מסוגלים למנוע את זה. זה לא ש... אוי, היחסים התקלקלו, אם רק הייתי עושה ככה, הפסדתי את הכסף, אם רק הייתי עושה אחרת, זה לא היה קורה. זה לא, הקרמה נגמרת, ואם אני לא יצרתי קרמה חדשה שמתאימה, אז זה נגמר. זה הולך לפי קרמה שהיא סופית. במיוחד אם אני לא מבין איך קרמה עובדת, אז אני לא ייצר את הסיבות לכך שזה יימשך, ואז אני אפסיד את זה. הסוג האחרון של סבל נקרא דרוקמה. אז זה השישי. אף אחד לא ילווה אותי. זה נראה כאילו אנחנו מוקפים אנשים, זה נראה כאילו יש לנו יחסים, יש לנו ילדים, יש לנו משפחה, הורים. נראה כאילו אנחנו לא לבד. אבל בעצם, כשאני מת, אני תמיד לבד. אף אחד לא יבוא איתנו כשאנחנו מתים. לפרעונים במצרים, אז היו הורגים את כל המשרתים שלהם, והיו מקווים שזה יעזור ושישרתו אותם בגלגול הבא. לא עוזר. בסוף אתה לבד. זה שישה סוגים של סבל שאנחנו חווים אותם כל הזמן, ואנחנו במידה מרובה לא יכולים להתגבר עליהם, כי הכל נובע מקרמה.
תודה רבה. סוגי הסבל אלה שאריה מנה, אלה שישה שמאפיינים לבני אדם בתוך המגזר של עולם התשוקות. בעולם התשוקות יש הרבה יותר סבל מזה. זה מאפיין את חיינו כבני אדם. והמטרה של הלימוד הזה זה לאפשר לנו לקלוט את האופי של החיים כבני אדם ואת הפגימות של עולם התשוקות שבו אנחנו נמצאים. לעולם אין לנו ודאות במי שאנחנו. אותו אדם, כמו שאומר, שהיה אויב גדול שלנו, מחר יהיה חבר טוב שלנו. אותו אדם שהוא היום קרוב שלי, מחר יהיה אויב שלי. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו מאוד מוגבלים בראייה שלנו. אנחנו מאוד עסוקים בלטפל בעצמנו ובבני משפחתנו ובלשנוא את שונאינו. אבל שונאינו היו אולי ילדינו בגלגול הקודם. אנחנו יודעים שאנשים נכנסים למערכות יחסים, ולצערנו הרבה פעמים מי שהיו האוהבים הכי גדולים הופכים לשונאים הכי גדולים. שוטרים יודעים במקום איפה שיש סכסוך ביתי, זה מקום מאוד מסוכן. האהבה הכי גדולה קורית שם, והשנאה הכי גדולה קורית שם, וזה יכול להתהפך תוך זמן קצר. זה הטבע של קיום שהוא מוכתב על ידי קרמה. ועד שלא נלמד איך ליצור קרמה, אנחנו משועבדים לקרמה. הקרמה תנהל את החיים שלנו. לעומת זה, אם אנחנו נתחיל לעבוד קשה, לתרגל ולשמור על הנדרים, החיים יהיו יותר ויותר מתוקים. ובהדרגה, בהדרגה, העולם שלנו יתחיל להשתנות. החוויה שלנו מעולמנו תתחיל להשתנות. נהיה יותר ויותר מוקפים בעולם טוב ואוהב, ופחות ופחות בדברים הבלתי רצויים. זה כל הקטע. כל הקטע של התיאור הזה, של העולמות השונים, הוא לא כדי לייאש אותנו, אלא כדי להמחיש לנו, שהדברים האלה באים מקרמה, ואם אנחנו מבינים איך קרמה עובדת, יש ביכולתנו לשנות אותה. זו המטרה של כל הלימוד הזה. ומבחינה זאת, כמו שאריה אמר, עולם התשוקות הוא אידיאלי לעשות את העבודה הזאת. אי אפשר לעשות אותה כשאנחנו מתענגים שם בגני העדן הארציים של האלים. מכיוון שהכל טוב, למה להתאמץ? אז שם זה לא קורה, העבודה לא קורית שם. העבודה לא קורית במחוזות של הסבל בהם הוא עצום, כי הסבל גדול מדי. אז כאן יש לנו את המיקס המדויק, יש לנו מיקס של סבל בחיים שלנו, ויש לנו פנאי. אנחנו חיים בצורת חיים שמועד המוות לא ידוע, אז המוות מהווה מורה גדול בשבילנו. לא בכל היקומים זה ככה, יש מקומות שזה אחרת. אז יש לנו שילוב של סבל ושל תקווה, יש לנו שילוב של תפנית של סלידה מסבל, ויש לנו אינטלקט שמסוגל להבין ולהיות עקבי עם ההבנה שלו. העולם האנושי שבו אנחנו נמצאים, זה קרש הקפיצה להחליף יקום. התנאים שאנחנו רואים היום בארצות הברית, ואני חושבת עוד יותר בארץ, ואני אומרת את זה במלוא הכנות, הם תנאים מדהימים שמאפשרים את המעבר הזה. הצירוף של הנסיבות שיש לנו כעת בארץ, יש לנו שילוב של סבל שבא ממצב ביטחוני נורא. למשל, אנחנו מאוד קרובים למוות בארץ שלנו. ויש לנו מצד שני אינטלקט טוב, יש לנו השכלה טובה, יש לנו ערכי מוסר מדהימים שבאו עם המורשת שלנו. אנחנו פתוחים לדברים האלה. אתם יכולים לראות כאן, יש אחוז גבוה של אנשים שמחפש דרך רוחנית, פתוח לה, ויש לזה סיבות טובות. אנחנו מוכנים לה מבחינה קרמית. אז יש לנו את ההכנה הזאת, ויש לנו את המפגש עם הידע, כי לא מספיק הכנה, צריך לפגוש את הידע ולהיות מעוניינים בו, אבל אתם כבר מעוניינים, אתם כבר כאן. והידע מגיע עכשיו, הידע מגיע אלינו מהמקומות המדהימים ביותר, שאפשר ברמה המדהימה ביותר שלו. אני חושבת שיש פה צירוף נדיר לגמרי. וזה אתם, כמובן. כל הדברים שאנחנו שואפים להם בחיינו ומחפשים אותם בחיינו, השכלה, בתים, רכוש, בני משפחה, זה יופי. אבל זאת לא המטרה. זאת לא המטרה, זה גם לא המטרה של הלימוד הרוחני. הלימוד הרוחני אמנם יכול לשפר את איכות חיינו אפילו כאן. והוא אמור, צריכים לעשות את זה כאן, כי אחרת הוא לא ראוי לשמו. הוא אמור להביא יותר עושר. אבל זאת לא המטרה של הבודיזם. זה לא למה הבודה בא ולימד. הבודה בא ולימד שאפשר, וזה הוא מראה בציור של גלגל החיים, שמראים פה את הבודה עומד בפינה ומצביע לעבר הירח. ובציורים אחרים יש שם כתובת, והוא אומר, כך עשה וכך אל תעשה, ואם תלך בדרכי אתה רומס את כל גלגל הסבל הזה, כמו שפיל רומס בקטת קש. זה הלימוד של הבודה, זה להוציא אותנו בכלל מעולם הסבל הזה. ואנחנו יכולים על ידי התרגול שלנו להפוך את כל השגיאות שאנחנו עושים עם מיינד שלא מבין, עם מיינד שנמצא בעולם התשוקות. וחשוב שאתם מקבלים שיעורי בית, אתם מקבלים תכנים, אתם מקבלים מדיטציות, חשוב לזכור את זה ברקע, זאת המטרה. אל תקטינו מהמטרה. כי אם תקטינו בוודאי שלא תגיעו, אבל לא רק אתם, גם אחרים לא יוכלו להגיע. כי אתם המורים של הדור הבא. אתם החוליה הבאה בשושלת. אז אל תקטינו ואל תתביישו לדבר על זה. אתם לא שומעים הרבה מורים אומרים דברים כאלה, שאנחנו פה בשביל לנצח את המוות. מקטינים את זה למשהו, אוקיי, ניתן לכם בגלולות קטנות. זה הלימוד, הוא דורש הרבה, כן, הוא דורש הרבה. האם בדרך נשיג גם מטרות ביניים? בוודאי. אנשים שעושים את הדרך יכולים לדווח על שינויים דרסטיים ומהותיים בחייהם, והם יושבים כאן ביניכם. אבל המטרה היא לצאת לגמרי מכל צורה של סבל. כל אחד מכם יכול להשיג את זה, כמו שאמרתי. פה יש צירוף נסיבות מדהים, יש פה אנשים מדהימים עם קרמה מדהימה. ויש שם את כל האינפורמציה. ומה שחסר אולי זה האומץ והחזון לעשות את הדרך. אז חשוב שאתם באים לפה, זה לא בגלל ששמעתם ממישהו שפה אולי יש משהו מעניין לשמוע, או שאתם באים אחרי מישהו כי אתם רוצים להיות איתם. חשוב שתבואו לכאן עם המיינד הזה, עם המחשבה הזאת, שאתם באים לכאן כדי לשנות את הגוף שלכם, לשנות את התודעה שלכם, ולצאת מסבל ולהראות לאחרים איך לייצר כל אושר בחיים שלהם. שאלות עד כאן? כן.
יש משהו שמבלבל אותי במידה מסוימת, וזה העניין של חיסול המוות. התרגול שלנו, בעיקר הטנטרי, אמר שהוא יכול להפוך את התהליך, לעצור את ההזדקנות, אבל מצד שני אנחנו יודעים שהגוף שלנו בעקבות כך שהוא נולד, הוא גם ימות. גם כן. וזה ברור, וזה נאמר, ואנחנו יודעים שגם כל המוארים בסופו של דבר יוצאים מהגוף הקיים שלהם. אז אני לא כך מבין, יכול להיות שאת מתכוונת שאנחנו נמות, אבל לא נצטרך למות אחרי זה.
טוב, שאלה טובה. אני לפעמים מדברת מתוך השקפות עולם שונות, שכולם הבודה לימד. הבודה לימד שש השקפות עולם, שש השקפות על ריקות, שישה הסברים על ריקות. חמישה לא נכונים, רק אחד נכון. הוא לימד אותם למה? כי במצבים שונים, לקהלים שונים, לקדם אנשים אל השלב הבא, הם מועילים. והם מועילים לכולנו, וכולנו צריכים ללמוד אותם, וכולנו צריכים ללמוד להשתמש בהם במצבים שונים. אז למשל, יש באבידם הקושה תיאור של מאיפה באים דברים, ברמה של אבידם הקושה. אומרים, מאיפה בא העץ? צריך שיהיה זרע כדי שיהיה עץ. הדברים באים מסיבות ותנאים. מאיפה בא העת? העת באה מהבית חרושת. האם זה נכון? כן, זה נכון. היה צריך לייצר אותו בבית חרושת כדי שיהיה לי עת. האם זה ההסבר האולטימטיבי שיוציא אותי מסבל? לא. מאיפה אני באתי? מההורים שלי? כן, זה נכון. האם זה מה שיוציא אותי מסבל? לא. לא. כל אחד מבין את זה, ועדיין אנשים סובלים. אז זה רמה אחת. אז כן, כשאני מדברת על הגוף הזה, מעצם זה שהוא נולד, הוא יצטרך למות, אני מדברת ברמה הזאת. אבל רוב הזמן אני מדברת ברמה של איך העת הזה קיים ואיך הוא לא קיים. איך הוא קיים? אך ורק כהשלכה שלי. ואנחנו לוקחים את הכלב כמורה, אלמלא זה, אז גם הכלב היה מתחיל לכתוב עם החפץ הזה, אבל הוא לא. כי נחוצה אני כדי שזה יהיה עת. לא סתם נחוצה אני, נחוץ שיהיה לי הקרמה שתעזור לי לזהות את זה כעת. כי יש אנשים, נאמר, שקיבלו נוקאוט או שהם בקומה, והם לא מזהים את זה כעת. אז צריך שיהיה לי קרמה שמפשילה ברגע זה, שתאפשר לי לזהות את זה כעת. זאת אומרת שהעת הזה הוא השלכה שבאה מתוך התודעה שלי. העתיות שלו לא נמצאת כאן, היא נמצאת כאן, והיא פעילה כרגע כדי שאני אוכל לזהות את זה כעת. מה ההבדל בין זה וזה? זה גליל וזה גליל, זה קצת יותר הזה. וזה הולך ומתמלא. אבל זה כל ההבדל. גם זאת השלכה. מאיפה? מאותו מקום. אותו מקום שמשליך את זה, אם המקום הזה ישתפר וילך על ידי קרמה, הוא ישליך דבר אחר. ואז אני כבר לא יכולה להגיד את מה שאמרתי קודם. בהשקפה הזאת, אני כבר לא יכולה להגיד שהוא ימות מעצם זה שהוא נולד, כי הוא לא קיים בגלל שהוא נולד. ברמה הזאת, בהשקפה הזאת של הפרסנגיקה מדיימיקה, מה שאנחנו קוראים, הגוף שלי קיים כפי שהוא קיים. בשבילי, בגלל שאני משליחה אותו כרגע, ככה. ויכול להיות מאוד שתיכנס לפה ישות מוערת, ומי יודע, אולי כבר יושבת כאן, והיא מסתכלת על הדבר הזה, והיא רואה את רואה של מלאך. יכול מאוד להיות, כי להם יש קרמה אחרת. כי זה ריק, בדיוק כמו שזה ריק. זה ריק מלהיות צעצוע ללעיסה או עת מצד עצמו, אין לו את המהות הזאת, גם לזה אין את המהות הזאת גם. אז כשאני מדברת על הגוף שלי, על מה אני מדברת? על מה אני מדברת? אני מדברת על הגוף שאני משליחה כתוצאה מהקרמה שכרגע מאלצת אותי להשליך אותו ככה. ואין גוף אחר, אין לי גוף אחר. מעולם לא היה ולעולם לא יהיה. הגוף שיש לי בכל רגע ורגע זה הגוף שאני נאלצת להשליך. נגיד, מגיע רגע המוות, מה זה רגע המוות? רגע המוות זה רגע שבו יש החלפה של הקרמה. הקרמה שמביאה אותי להשליך את הגוף הזה מסתיימת. ובאה הקרמה אחרת, שמתחילה להתבטא. לפי מה שצברתי ולפי מה שתרגלתי וכך הלאה. הקרמה הזאת תאלץ אותי לראות גוף אחר, וזה מוות, ואין מוות אחר. ועכשיו, כמה זמן לוקח לשיפט הזה לקרות? שניות, דקות. וזה יכול להיות דבר אחר בשבילי. ואז מה קרה לקודם? מה קרה לגוף הקודם? אוקיי, זה הפך נגיד לגוף שמלך, מה קרה לגוף הקודם? לאן הוא הלך? אתם מבינים? אתם יכולים לחשוב, מאיפה באתי אני, מההורים? לפי אבידם הקושה, היו אבא ואמא, והם היו במיטה, והיצור מהברדה הופיע, והילד נולד, והוא גדל והתפתח, והנה אני, אוקיי? זה תיאור אחד. זה התיאור של אבידם הקושה. זה ברמה הראשונה והנמוכה ביותר של הסבר ריקות, שהיא לא בלתי נכונה. כולכם תסכימו עם זה, נכון? אנחנו כולנו הלכנו לבתי היולדות. אבל ברמה של השלכות, כשאני מבינה שדברים ריקים ומושלכים על ידי, אז הגוף הזה בא מהשלכה שלי. ובכל רגע ורגע, השלכה שלי נקבעת על ידי הקרמה שמפשילה באותו רגע. אז מה זה שם שימות? זה כאילו יש שם משהו אובייקטיבי, בלתי תלוי בהשלכה שלי, והדבר הזה ימות, ואז יהיה לי משהו אחר. אבל זה לא איך שזה קורה, זה לא איך שקורים גלגולים, דיברנו על זה. זה לא שהנשמה עוזבת את הגוף הזה, והנה עומד מלאך מוכן עם הגוף של הכלב, דוחפים מהר את הנשמה, ועכשיו אני כלב. זה לא איך שזה קורה. ההשלכה שלי משתנה, וכשאני מסתכלת עם הקרמה הפחות מוצלחת, במקום ידיים אנושיות, אני רואה כלפיים של כלב, וזה מה שעושה אותי כלב. ולא להפך. ההשלכה, מה שאני נאלצת לראות, זה מה שמגדיר מי שאני באותו זמן, באיזה חלק של היקום אני. ואני אפילו לא יודע שהייתי משהו אחר קודם, כי זה חלק מהקרמה. אנחנו שוכחים, אנחנו לא זוכרים את זה, באופן מודע. אז כשאתה שאלת, רגע, אבל מה קורה עם הגוף הזה כשהטעים הלך? הרי כל הלמות עוזבים את הגוף שלהם, הבודה עזב את הגוף שלו. מי מעיד על כך שהלמה עזב את הגוף שלו? אני רואה את זה ככה. אני ראיתי את הלמה שלי עוזב את גופו. האם זה אומר שזה מה שהוא ראה? אין לי מושג מה. אם היא עכשיו עברה כמה דרגות אבולוציוניות רוחניות, היא יכולה לחוות עולם שונה לחלוטין ממה שאני רואה אותה חובה, כי אני נאלצת על ידי הקרמה שלי לראות השלכה מסוימת. ודיברנו על זה. בו זמנית, בחדר הזה, יש מספר עולמות כמספר האנשים, נכון? אלא שהם כולם קרובים, אם אתם כולם כפי שאתם נראים, אז אתם כולם קרובים, אתם כולם בתחום האנושי. אבל יכול לבוא לבו כלב, או נמלה, או רוח רעבה, או יצור גיהנום, בו זמנית, הם יחוו עולמות שונים לחלוטין בדיוק כאן. או יכול לבוא לכאן בודה, והוא יחווה עונג עילאי, בכל רגע ורגע שהוא מסתכל בחפץ הזה, הוא חווה עונג עילאי. בו זמנית. אז זה הטעם של ריקות. זה הטעם של ריקות. אני מקווה שזה עונה. כן.
ישנה את הדרך הזאת שאנחנו צריכים לעבור, וישנם את החוקים, החוקיות של הקרמה ישנה, וההבנה של היערה. אבל אני שואל, למה? זאת אומרת, למה צריך לעבור את הדרך הזאת, או למה נבראו החוקים האלה? למה המשחק הזה? למה הוא קיים? למה זה נוצר מלכתחילה?
היחיד שיכול לענות על השאלה הזו זה אתה. כיוון שאין משהו מחוץ לך בעולם שלך. אתה יצרת את עולמך, אתה יצרת את עצמך, מסתכל בעולמך וחווה את עולמך, אז למה יצרת את עצמך סבל? אז באות ישויות מוארות שעשו את הדרך ורואות ברור בעין החוכמה שלהן איך אנחנו יציר של הקרמה שלנו בכל רגע ורגע. כל מה שאני יכול להגיד לך, הנה זה החוקיות ש... גורמת לך להיות במצב הזה. למה? רק אתה יודע, כי אתה מספר קרמה שלך. האם החוקיות של הקרמה היא אבסולוטית? האם זה תמיד עובד ככה? והתשובה היא כן, למרות שהיא לא אובייקטיבית. הקרמה היא גם ריקה, החוקיות של הקרמה היא גם ריקה. אבל כל היצורים בעולם משליחים את החוקיות הזאת באותה צורה. אז אנחנו מדברים פה על שלושה יקומים, עולם התשוקות זה הרובד התחתון, אחר כך עולם הצורות, ואחר כך עולם חסרי הצורה. חסרי הצורה, דרך אגב, אין להם צורה, אז איפה המקום שלהם? איפה שהם נמצאים, איפה שהם עברו, איך מגיעים לשם? אריה תיאר ממדיטציה כזאת של ריכוז הולך וגדל, המיינד הולך ומתעדן, הולך ומתעדן, זה מרגיש מאוד מענג, ולפעמים אדם עוזב את גופו תוך כדי המדיטציה הזאת, אז שם הוא נמצא בעולם החוסר צורה, כי אין מקום לעולם הזה. והתפנית באה בנקודה שאדם קולט שהעולם הזה פגום. אני לא יודעת בני כמה אתם, 30, 40, 50, 60, ולרובכם, אם לא לכולכם, יש חיים טובים. אני רוצה להגיד את זה כולכם. חיים טובים... יחסית לעולם התשוקות. וכבר כולנו צברנו הרבה דברים ועשינו הרבה דברים והתקדמנו בחיים. והנה אנחנו כאן. ואנחנו מנסים למצוא עושר, אנחנו מנסים לשפר את חיינו. אנחנו מנסים אולי להשיג יותר כסף, או להשיג אוכל יותר טוב, או להשיג חדר כושר יותר טוב, או מערכות יחסים יותר טובות. ומגיע שלב שכבר ניסיתם את כל הדברים האלה, ואתם עדיין רחוקים מן האושר. ואתם מבינים את זה. אתם מבינים שהעולם הזה הוא פגום. אפשר להגיד ב-100% שאם לא ננקוט באמצעים, אני אגיד דרסטיים, בתרגול הדרסטי הזה שהבודיזם מציע לנו, זה יישאר כמו שזה. זה ימשיך להיות כמו שזה, כמו שזה היה 30, 40, 50 שנה עד עכשיו. הדבר הזה לא ישתנה מעצמו. ככל שאני מנסה לשפר אותו, הוא לא ישתנה. זה יישאר פגום. אני אולי אתקן מפה, יבוא מפה, כי הכל פרי של קרמה, וקרמה זה גלים שעולים ויורדים ומתקלים. אז אנחנו כל הזמן במין הלך רוח של תיקון, אנחנו מנסים לתקן קצת, לשפץ פה, לאדן פה, לאזן פה, זה חסר תקווה. את צורת הקיום הזאת אי אפשר לתקן, אפשר רק לצאת ממנה. אפשר להתמיר את התודעה שלנו, לצאת ממנה. אין שום תיקון, אין שום מידה של חדרי כושר וויטמינים וכך הלאה, ואפילו מדיטציה בפני עצמם, לא יתקנו את כל העולם הזה. אנחנו צריכים דרך רדיקלית לשנות את התודעה שלנו, לעבור לצורת קיום אחר. וזה לא שינוי גיאוגרפי, כמו שאמרנו. זה לא לעבור למקום אחר. כי זה יכול לקרות כאן, ממש כאן, כפי שיש כאן כרגע 200 תודעות שונות שתופסות עולם אחר, ככה זה יכול לקרות ממש כאן, כשאנחנו נעבור את התמורה. ואולי חלקנו כבר שם. זה גם לא שאלה של התייחסות נכונה, של אוקיי, הדברים קורים כמו שהם קורים, אני רק צריכה ללמוד איך להתייחס אליהם נכון, ואז הכל יהיה בסדר. לא, אין לי מה לעשות. הדברים מופיעים כי הם נכפים עליי על ידי קרמה, ואני יכולה לשחק את המשחק הזה של להתייחס נכון, אבל אני לא יכולה לנצח בו. אני פעם נתתי הרצאה על גלגל החיים, לפני כמה שנים, וישב שם אדם שירח אותנו, כל ההרצאה הייתה בבית שלו, הוא יקדיש חדר בבית שלו שהוא בנה וקישט ואפשר כדי שיהיו הרצאות שם מהסוג שאני באתי לתת. היה אדם מאוד נדיב ומאוד רוחני, הוא היה כבר בן 75 או 80, והוא התווכח איתי קשות, הוא אמר שבחיים שלו אין סבל. אין שום סבל בחיים שלו, הוא הכל אוכל נכון, הוא נפטר מהמשקפיים שלו, הוא אין סבל בחיים שלו, כלום, שום דבר. אבל ישבה על ידו אשתו, והיא אמרה, ומה עם הכאבי ראש שלך? הייתה הכחשה, אין כאבי, אין סבל, אני לא צריך לשמוע את כל הדברים, הכל מסודר. למחרת, 6 בבוקר הוא מצלצל, מה, אני רוצה להגיד לך תודה. אני הייתי בהכחשה כל החיים. האיש הזה מסתבר יום אחד, נפל מסולם, והוא נפל על הראש, ו ניזוק משהו, והוא סובל מכאבי תופת. אבל הוא כל הזמן בהכחשה, כי הוא חושב שעם מספיק עבודה ועם מספיק מאמץ, הוא יסתדר את ההתייחסות הזאת, ומה שמופיע לו ככאב תופת, לא יהיה כאב תופת יותר. הוא כבר פתר את בעיית הראייה, הוא עוד מעט יפתור את בעיית השמיעה, עוד מעט בעיית הזקנה, ועוד זה לא הולך על ידי שינוי התייחסות. צריך אמצעים הרבה יותר עמוקים. צריך אמצעים שנוגעים בסיבות שהביאו עלינו את הכאבי ראש. זה לא שאני רק אלמד אולי להחזיק את הראש בזווית מסוימת ואז זה לא יחר. אני צריכה להבין שכל עוד הקרמה פעילה זה חייב להופיע בעולם שלי. אין לי בחירה עכשיו ביחס למה שמפשיל בעולם שלי. זה כבר קרה, הקרמה הזאת כבר נזרעה. להעמיד פנים שזה לא קורה לא יוציא אותי מסבל. האיש הזה היה בדמעות, ב6 בבוקר. פעם ראשונה בחיים שלי, הוא אומר, אני מתעמת עם זה. העניין הוא לא לשנות התייחסות, העניין הוא להביא לשינוי עמוק בקרמה שאנחנו צוברים, על ידי ההבנה איך אנחנו צוברים, על ידי הבנת המוסר ותכלה, שנדבר עוד מעט, ואז לא יבואו כאבי ראש, אני לא אצטרך להתמודד עם כאבי ראש, לא יהיו כאבי ראש להתמודד איתם. ובלי זה, זה לא עוזר ללכת ולהתיישב לי במשך חודשים במדיטציה בריטריט, או שנים. מכיוון שהאדם שהכי מציק לי בא איתי לריטריט. ממנה אני לא יכולה להיפטר, אז אני חייבת להבין מאיפה באים דברים. ובריטריט אנחנו נצטרך להתמודד עם כל הדברים האלה. לא עבודה קלה ריטריט, בכלל לא. אז תודה רבה לכם על הסבלנות הנפלאה שלכם, אתם קהל מדהים, נפלא, ועונג גדול, וכבוד גדול, וזכות גדולה בשבילי לחלק את החומר הזה איתכם. אז תודה רבה רבה. תודה לכל האנשים שאפשרו את האירוע הזה, ואני יודעת שהם השקיעו שעות ארוכות. תודה רבה לאיראן. בלי איראן, לא היה קורה כלום. אני לא יכולה אפילו למנות את כל הדברים שאיראן עושה. כמובן הוא לא עושה אותם לבד, יש צוות שלם, מסור, מדהים, נהדר, שמאפשר את כל העבודה הזאת. תודה רבה לכם. תודה רבה. בואו נתרד.
יבשות אהבה וחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בליבי ירחנה ולהגישנה כי גם של אדמתיה בליבי ירחנה אשר משנה אלוהינו, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משנה אלוהינו.